ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מלמעלה. מיד אפשר לשים לב לצורת הבית שמופיע גם עם מספר מצד הגמרא אחד, ובעוד כמה שורות, בערך שבע שורות, רואים עוד פעם צורת בית מספר שתיים. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה ציירנו צורת בית וכתבנו שתי הלכות של רבה שהמשותף להם בעל שמניח גיתו במקום מסוים ומקנה המקום יחד עם הגט לאשתו. הגמרא, אמר רבא, כתב לגט ונתנו ביד עבדו, וכתב לשטר מתנה עליו. כלומר, הבעל מקנה לאישה את בעלות על העבד. כאן אתרו, האישה קנתה בכך את העבד ומתגרשת בו, כי אותו עבד החזיק בגט. אז בזה שהיא רוכשת את העבד, היא גם רוכשת את הגט שבידו. שואלת הגמרא, איך זה פועל? ומאי? חצר מהלכת היא. זה שהיא אמורה לקנות את הגט על יד, בעובדה שהעבד מחזיק בה, העבד נחשב חצרה של האישה. וידוע שאדם שמניח משהו בחצרו של אדם, אותו אדם קונה. אבל זה בתנאי שהחצר הוא לא נייד. כאן מדובר בעבד, והוא מוגדר כחצר מהלכני, וחצר מהלכת לא קנה. וכי תימה בעומד, שהעבד עומד, אז הוא לא מהלך. זה לא מועיל בכל זאת. ואמר רבא, כל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב לא קנה. ברגע שיש פוטנציאל ללכת, גם אם בפועל לא הולך, לא קונה. והלכיתה, זה שהאישה תתגרש בכך שהעבד מחזיק בגט, כלומר דינו של רבא, והלכתה בכפות. אותו עבד לא יכול ללכת כי הוא כפות. תוספות מוסיף שלא מספיק כפות, אלא גם כפות וגם ישן. הוא אומר את זה על פי הגמרא וכמן במסכת שלנו. ממשיך הגמרא, ויאמר רבא, כתב לגט ונתנו בחצרו של הבעל, הוא שם את זה בחצר שלו, וכתב לשטר מתנה עליו, על החצר. קנתהו, היא קונה בכך את החצר ומתגרשת בו. אז הדין הזה הוא מאוד דומה לדין הקודם, ואומר הגמרא, וצריכה, תשימו לב, בשורות הבאות הם נקודה אחת, למה אני צריך את שתי ההלכות האלו של רבא. דיאש מינן עבד, הווה אמינא דווקא עבד. שדווקא בעבד והגט בידו, אז היא מתגרשת. אבל חצר, חצר רגיל, לגזר, היה מקום לומר שהיא לא תתגרש משום גזירה, משום חצרה הבאה לאחר מכאן. כדי להסביר את המושג הזה, נסתכל ברש"י. חצרה הבאה לאחר מכאן, כגון נתן לגט בחצר חברו, והלך בעל החצר, בעל חצר, ומחר לה את החצר, או שנתן לה במתנה, והוודאי אינה מגורשת, דמן מגרש לה. וכשנתן הבעל הגט בחצר, לא שלה הייתה דתקני לה חצרה כאילו נותנה נותנו בידה, כאילו שנותן את הגט בידה, וכי אתה היי חצר לידה לאו מכוח הבעל עתיה לה דנהווה נותן לה חצר והגט ביחד, כפי שאמר רשי בהתחלה שהבעל נתן את הגט בחצר חברו. זה שהחצר מגיע לידי האישה יחד עם הגט, אבל זה לא מכוח הבעל. ולכן הייתי חושב שדווקא בדוגמה של העבד אפשר לומר שהיא מתגרשת, אבל שהוא שם את הגט בחצר שלו ומקנה לה את החצר, אולי נגזור ונאמר לא, זה לא מועיל. עתו מקרה של חצר ברם לאחר מכאן, ויש מינן חצר שזה כן מועיל, הרי מינן דווקא חצר, אבל עבד שזה לא יועיל, לא יעבוד. למה? לגזר כפות עתו שאינו כפות, ואז אנחנו יודעים שבאינו כפות זה בעיה של חצר מלאכת שלא קונה. כמה שמלן את המקרה של עבד שלא גוזרים, ובזמן שהעבד הוא כפות והוא נתן את הגט ביד העבד והקנה את העבד לאישה, היא מתגרשת. כעת סימון חדש, משולשים שיופיעו בשני כיוונים, ואנחנו כותבים בשולן תחת הכותרת מבנה. המשולשים מיועדים להיות מעקב. הבעיה עם השפיץ למעלה, הבעיה מקשה על דינו של רבה. הפוך, ניסיון לדחות קושיית הבעיה. אנחנו גם נשתמש בצורת המעוין, וכתבנו הבלטת נושאים. הבלטנו את המילה חצר, ואחר כך המילה שליחות. הגמרא, לשים לב שכעת מתחילים קושיה ארוכה כפי שמסומן. אמר רבי מחתי, בואו נעיין בעניין. חצר מאיכה התרבי. הזכרנו קניין חצר לאל בדינו של רבה, שהאישה קונה או דרך העבד או דרך הקניית החצר קונה את הגט. המושג הזה של קניין חצר, מאיפה הוא נלמד? מי ידע? כמו שאדם קונה דרך ידו, מישהו שם בידו, למשל בעל ששם ביד האישה את הגט, היא קונה את הגט. מכאן לומדים שגם חצרו של אדם קונה. מה ידע? אבל אם כבר, אז צריך החצר להיות עם התכונות של יד. אז מה ידע דעיתה בין מדעתה בין בעל כורחה? אף חצרה דעיתה בין מדעתה בין בעל כורחה. ויש כזה מציאות, למשל אישה שהייתה בעלת נכס, הייתה בעלת חצר לפני מתן הגט, ובא הבעל וזורק את הגט לתוך אותה חצר. אז כמו שאישה מתגרשת בין מדעתה בין בעל כוחה בזה שהבעל יכול לשים בידה את הגט, גם החצר צריך להיות דומה בין מדעתה בין בעל כוחה. אבל המקרה של שעליו דיבר רבה, והמתנה מדעתה איתה בעל כוחה לתה, קבלת מתנה לא קיים בעל כוחו של המקבל. אז איך מצפה רבה שהבעל יכול להקנות את הגט לאישה דרך מתנת החצר? הרי זה לא פועל בעל כורחה. רשי מוסיף בעל כוחה לטה, בשורה הראשונה מתחת לגמרא אומר רשי, דאי אמרה, אי אפשי לקבל מתנה ממנו. לא קניה לה להחצר, ולא מגרשה בי, היא לא תתגרש דרכו. ואמרה לו, ניחה לי למקני, היא אומרת שלא נוח לי לקנות את החצר. כעת, אנחנו רואים רב סימי במשולש הפוך, הוא דוחה את הבעיה, מתקיף לה רב סימי ברשי. והשליחות לקבלה. זה מצב או מקרה שאישה ממנה שליח לקבל עבורה הגט. היא יכולה למנות אדם לשמש בתפקיד הזה. וזה אומר לנו שברגע שהשליח מקבל את הגט, היא מתגרשת. עכשיו, שליחות לקבלה. מדעתה איתה, בעל כורחה לטה, היא זאת שממנה את השליח לקבלה. אי אפשר לכפות עליה למנות שליח לקבלה. אז זה דבר שקיים רק במדעתה ולא בעל כוחה, וכהבי שליח לקבלה, וזה מועיל, היא מתגרשת בכך. ואביי, מה הוא מגיב? אתו שליחות מידה את רבי. דיברנו מקודם על זה שחצר נלמד מידה, אבל אתה לא יכול להתקיף את אביי מתחום אחר, מתחום של שליחות. מבשלח ושלחה את רבי. וכתוב בתורה שאדם שמגרש את אשתו, כתוב ושלחה והייתה לאיש אחר. אז מכאן לומדים שקיים המושג של שליחות. ולכן אי אפשר להתקיף את את דברי אביי מדוגמה של שליח לקבלה. ואי בעתימה, שליחות לקבלה, אי בעתימה, כלומר יש עוד דרך עוד דרך לדחות את התקפת רב סימי. שליחות לקבלה שרב סימי רצה לטעון זה רק מדעתה, לא. נמי אשכחן, מוצאים מקרה של שליחות לקבלה בעל כוחה, שכן אב מקבל גט לביתו קטנה בעל כוחה. אם לאדם יש בת קטנה שהיא נשואה, הבעל שלה יכול לגרש אותה על ידי כך שהאבא יקבל את גיטה, וזה בעל כוחה. ולכן מה שרב סימי רצה לדחות את דבריו של אביי בכך שרואים משליחות לקבלה שזה פועל רק מדעתה ובכל זאת זה מועיל, זה לא מוחלט, כי בשליחות לקבלה זה פועל גם במקרה שהזכרנו עכשיו גם בעל כוחה. ובכך נשאר התקפת אביי, שדבר כמו מתנה שקיים רק מדעתה ולא בעל כוחה, אז הוא לא אמור להועיל, ובכך הוא נשאר נקרא לזה קושיה על דברי רבה. ראינו במשנה בדף י' עמוד א' כתיבת גט על העלה של זית, וגם ראינו על יד, על ידו של עבד. אומר הגמרא בשלמה יד דעבד, שבמשנה ראינו שהוא נותן לאישה את העבד שעל גבי ידו נכתב הגט, הממשיך הגמר לעמוד ב' לא אפשר למקצה, אי אפשר לחתוך את ידו, אז הוא מוסר לה את העבד בשלמותו, אלא קרן של פרה. זה גם מוזכר במשנה שהוא כותב את גיטה על קרן של פרה ומוסר לה את הפרה. למה? לקצה ולטווה לה. למה שלא יקצץ את הקרן שעליו כתוב הגט וניתן לה את הקרן לבד? למה הוא צריך לתת לה את הפרה? אמר רבה, אמר קרא, בפסוק כתוב וכתב ונתן לה, קצת בקיצור, וכתב לה ספר כתוב ונתן לה בידה. ומהסמיכות הזאת של הפעולות האלו של כתיבה ונתינה, אנחנו לומדים מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה, כאילו בצורה כזאת נותנים גט, כותבים את הגט, והפעולה הבאה זה יהיה נתינת הגט. יצא זה כאילו להפוקי המקרה של קרן של פרה שהצעת שיקצצו את הקרן, זה יהיה בעיה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה. שאם אתה דורש שלא ייתנו את הפרה בשלמותה אלא את הקרן, אז מה קורה? יש את הכתיבה ולפני הפעולה של נתינה קיים עוד פעולה, וזה נגד משמעות הפסוק שהזכרנו מקודם, שיהיה רק וחטף ומיד ונתן, לא כתיבה קציצה ונתינה. רבי יוסף לילי אומר וכולי, הוא אמר שאין כותבים על דבר, אין כותבים גט על דבר שיש בו רוח חיים ולא על האוכלים. מה איתם על רבי יוסף לילי? וכעת כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא מקורות והסבר מחלוקת התנאים בעניין כתיבת גט על בעלי חיים ואוכלים. אז אנחנו עוסקים במקורות עכשיו. אז הגמרא שואלת, מה איתם עד רבי יוסי הגלילי שאמר שאין כותבים על דבר שיש בו רוח חיים ולא על אוכלים? תתניא, ספר, בפסוק כתוב וכתב לה ספר כריתות, אין לי אלא ספר. ספר משמעו חלף. מניין רבות כל דבר, תמיד לומר וכתב לה מכל מקום, גם אם זה לא קלף. אם כן, מה תמיד לומר ספר? אז מה אנחנו אמורים ללמוד מספר? אם ספר הוא לאו דווקא, אז למה התורה כותבת ספר? מה ספר? דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. אף כל דבר שאנחנו אמרנו, נרבה כל דבר, אבל בתנאי שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. ורבנן, אי כתיב בספר כדקאמרת, שמשמע חלף. ואז וכתב לה בעל רבות, אבל לא כתוב בספר. ורשי כותב פה אי כתב בספר, משמע יכתוב בקלף ומצית למימר. אז אתה יכול להגיד אחי רבי מ-וכתב לה דומיה דקלף הוא דרבי, כמו שנאמר מקודם, אין בו רוח חיים ואין הוא אוכל, אבל לא כתוב בספר. השתא דכתיב ספר וכתב לה ספר כריתות. מה הספר, מה זה אומר לנו? לספירת דברים ודעתה, שהגט מספיר מה קורה שפלוני מגרש את פלונית וכו'. ואפשר לכתוב על כל דבר, כלומר ספר אומר רק לספירת דברים, אין לו משמעות של שמשהו מוגבל, שאז אני צריך וכתב לה לרבות. אני לא מתחיל מנקודת הגבלה. אז הגמרא שואלת ורבנן שלא צריך, לא צריכים וכתב לרבות כל דבר, כי לא היה לי מחשבה אחרת. היי וכתב מה יבדי לי? אז מה הם לומדים מי וכתב? ליל ראינו שרבי יוסי הגלילי למד מ-וכתב לרבות, אבל הרבנן לא צריכים את זה. אז מה לומדים מ-וכתב? מבעיה להו בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. מה שכותב אינה מתגרשת בכסף, אם אמר לה הילך פרוטה והתגרשי לי בה, אז זה אינו דרך גירושין. זה מה שאנחנו לומדים מברכתיו. בכתיבה מתגרשת הוא כותב שטר שאנחנו קוראים גט, ולא על ידי מתן מעות. מה הייתי חושב שכן? סלקה דייתא חמינא, אם לא היינו אומרים את זה, היה לי מחשבה אחרת. היה עולה על הדעת לומר, אקיש לשון הקיש, אקיש יציאה להוויה. מה זה יציאה? זה גט. מה זה הוויה? קידושין. מה הוויה בכסף? כמו שאנחנו יודעים שאישה מתקדשת על ידי קבלת כסף, אף יציאה נמי בכסף. הייתי חושב שגם יציאה, גם גירושין, יכול להיות על ידי קבלת כסף. כמה שמלן שלא אומרים כך, כמה שמלן ממה שמופיע בתורה וכתב בכתיבה מתגרשת ולא על ידי כסף. אגב, המקור להקש הזה, כי כתוב רש"י מביא את הפסוק, ויצא האישה יוצאת מפלוני והייתה לאיש אחר, יצא זה גט והייתה זה קידושין. בכל אופן, המילה וכתב בא לאפוקי את המחשבה הזאת. ואידך, רבי יוסי הגלילי, מניין הוא ילמד שבכתיבה מתגרשת ולא בכסף? נפקלי מספר קריטות. ספר קולטה ואין דבר אחר קולטה. ורש"י מסביר מדה סמך סמיכות, סמך קריטות לספר. מה זה אין דבר אחר קוטה? כסף. ואידך, מה הרבנן לומדים מהסמיכות הזאת, ספר קריטות? מבי עלי, דבר הקורית בינו לבינה, שהגט צריך להיות קריטה, הפרדה גמורה, בלי קשרים שישארו. כדתניה, הרי זה כיתך על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. אין זה קריטות. מה שכותב, אין זה קריטות שהרי כל ימיה קשורה בו. זה לא קריטות. יש אפשרות אחרת, ועם אותם דוגמאות עד 30 יום. הרי זה כיתך על מנת שלא תלכי לבית אביך עד 30 יום. הרי זה קריטות. כי בדוגמה הזאת יש סוף, יש מצב, עוד כעבור 30 יום, אז יש כאן קריטות. ואידך, רבי יוסי הגלילי, מניין הוא ילמד שצריך להיות דבר שהקורית בינו לבינה? מקרית קריטות, מזה שהתורה יכלה לכתוב ספר קרית. היא כתבה ספר קריטות, אז גם תוספת האותיות האלו מלמדים הדבר הקורית בינו לבינה. ואידך הרבנן, שהם למדו את זה מסמיכות המילים ספר קריטות ולא מתוספת אותיות, כי קרי קריטות לא דרשי, הם לא רואים משהו מיוחד או משהו מספיק לדרוש מכך שיש תוספת אותיות. הגענו למשנה חדשה. אין כותבים במחובר לקרקע. כתבו את הגט במחובר, תלשו וחתמו ונתנו לה כשר. רבי יהודה פוסל עד שתהי כתיבתו וחתימתו בתלוש. רבי יהודה בן בתירה אומר, אין כותבים לו על הנייר המחוק. רש"י כותב, נייר מחוק יכול לחזור למחוקו עד העדים. מי שכותב על כזה דבר, נייר מחוק, זה יכול למחוק את הגט הקיים, למחוק את הכל עד מקום העדים ולכותבו, ויעביר תנאי שהיה בו, ובכך למחוק תנאי שהיה מקודם, ולא מוחמילתא, זה לא יהיה ניכר, והעדים נמי על המחק חתומים. וכן דפטרה, אין מחק שלו ניכר, במקום הפרש מהי דפטרה. אנחנו חוזרים למשנה. ונקרא עוד פעם דברי רבי יהודה בן בתירה, שלא כותבים לא על נייר המחוק ולא על הדפטרה, מפני שהוא יכול להזדייף, כמו שתיארנו ברשי. וחכמים מכשירים. הגמרא בשוליים נשים לב שכתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, רואים צורת מעוין, שתי גישות להסביר הדין אם כתב הגט במחובר לקרקע. הגמרא, נחזור לתחילת המשנה לדקה. כתב המשנה אין כותבים במחובר לקרקע. משמע חד משמעי שלא כותבים במחובר. אז איך נבין המשך הדברים? כתבו במחובר, תרשו וכולי, קשה. אבל אמרת אין כותבים במחובר. זו שאלת הפתיחה. אומר הגמרא, כתבו על המחובר. זה ציטוט מהמשנה, לכן יש לנו חיצים מצד הגמרא, לחזור לחץ מול המשנה. אז שם במשנה כתוב שכתבו על המחובר, תרשו וחתמו ונתנו לקשר. והאמרת רישה, אבל לפני כן כתוב במשנה אין כותבים, שלא כותבים על המחובר בכלל. אמר רב יהודה, אמר שמואל, ותשימו לב שוב פעם, זה מספר רומאי אחד. בהמשך יהיה גישה אחרת בשמו של ריש לקיש. אז כעת הוא מסביר זה שכתבו על המחובר יכול להיות כשר, והוא ששיער מקום הטורף. הוא כתב את נוסח הגט הסטנדרטי והשאיר ריק מקום הטורף. מה זה מקום הטורף? מקום של שמות האיש והאישה והתאריך והמקום איפה הם נמצאים. ואז הוא מגיע לשלב של כתיבת הטורף, הוא כבר תלוש. אז הוא כתב שער הגט, הנוסח הסטנדרטי, בעודו מחובר, ואז תלש את הגט מהצמח שעליו היה מחובר, ואז כתב את הטורף ונתן לה. זה וכתב ונתן. וכן אמר רב אלעזר, אמר רב הושעיה, והוא ששיער מקום הטורף. וכן אמר רבא בבא חנינא רבי יוחנן, והוא ששיער מקום הטורף. ורבי אלעזר היא. והמשנה, לפי הגישה הזאת, הופך להיות לפי התנא רב אלעזר, דאמר, עדי מסירה קרתי. העדים שרואים מסירת הגט, הם גורמים לגט להיות תקף. אז בתורה שכתוב וכתב לספר קליטות, לא שייך לחתימת העדים, כי העדים לפי רב אלעזר אלו הם העדי מסירה, הם לא החותמים על הגט. אז מה זה וכתב שכתוב בתורה? זה כתיבת הגט. כשאנחנו אומרים כתיבת הגט, אמרנו כתיבת התורף, ואחי כמר. ואז נבין את המשנה בצורה כזאת. המשנה פתחה באמירה שאין כותבין. אז כך יש להבין. אין כותבין תופס שהוא מחובר לקרקע. כלומר, הנוסח הסטנדרטי בחתחילה לא כותבים בעודו הגט מחובר, החומר, כלומר, העלה נגיד. העלה שעליו אתה כותב את הגט שום בעודו מחובר. אז אין כותבים, כלומר אפילו התופס. שמה יכתוב תורף, מה? במחובר. כתבו לתופס, וזה המשך המשנה, כתבו לתופס ותלשו, כתבו לתורף, כעת הוא תלוש, ואז אתה כותב את התורף, את השם האיש והאישה והמקום והתאריך, ונתנו לה כשר. וריש לקיש אמר, חתמו שנינו. נראה מה הכוונה שלו. ורבי מאיר, והמשנה הוא עליבא דרבי מאיר, אמר, עדי חתימה קרתי. העדות שגורמת לגט להיות תקף זה העדים שחותמים על הגט. והכי כמר, אין כותבין תורף, כלומר במחובר, גזירה שמה יחתום, שגם יחתמו במחובר. כתבו לתורף במחובר, תלשו חתמו ונתנו לה כשר. כי לפי הגישה הזאת, דהיינו המשנה ליבד רבי מאיר, למה אם כתבו את התורף במחובר תלשו וחתמו? כי מה שכתוב בתורה, וזה מה שריש לקיש אמר מקודם, חתמו שנינו, נכון כתוב וכתב לה, אבל וכתב המשמעות כתיבת החתימות, וזה מה שצריך להיות בתלוש. ואז יוצא שתלשו לפני החתימות, אז חתמו, דהיינו זה הוכתב שבתורה, וכתב ונתן, אז אין כאן פעולה שמפסיקה, שחוצצת. אומר הגמרא, כתבו על חרס של עציץ נקוב. אדם כתב גט על על אותו, על עציץ. איזו עציץ? עציץ נקוב. כשר, זה כשר, דשקיל לי ויעיב לי ניהלה. הוא ייקח את העציץ כמו שהוא עם הגט שכתוב עליו ונותן לה את העציץ. על עלה של עציץ נקוב, יש צמח שצומח מתוך עציץ נקוב, ועל עלה של אותו צמח הוא כותב את הגט. אבי אמר כשר, ורב אמר פסול. אבי אמר כשר, ואנחנו ממשיכים לדף חף ב', דשקיל לי, הוא ייקח את העציץ ויעיב לי ניהלה, ייתן את העציץ עם הצמח בתוכו, עם הגט שכתוב עליו, והוא מקנה לב את העציץ. אז כאן שוב פעם יש לנו וכתב ונתן, אין פעולה מפסיקה. רב אמר פסול, הוא לא מוכן להכשיר מציאות כזאת שכתבו על עלה של צמח שנמצא בתוך עציץ נקוב. זה פסול, גזירה שמה יקטום, ואז הקציצה המקרה הזה הוא נקרא קציצה, קציצת עלה מן המחובר. ואמרנו שלא כותבים על המחובר, כי אם כן יוצא שיש כתיבה, וכאן אם הוא יקצץ את העלה זה פעולה נוספת, ורק אחר כך יש את הנתינה. והתורה דורשת מאיתנו שלא יהיה פעולה חוצצת. וכתב ונתן, זהו. הנושא שמופיע בשוליים, קניינים על עציץ נקוב ויש בו זרעים. אנחנו הסברנו אבל לא הדגשנו, בניגוד לעציץ שאינו נקוב, עציץ נקוב הוא נחשב מחובר לקרקע. אז אנחנו חוזרים לגמרא, עציץ של אחד, של בעלות, בעלים אחד, וזרעים של אחר. הזרעים שייך למישהו אחר. מחר בעל עציץ לבעל זרעים, כיוון שמשך קנה. העציץ הוא עצמו מטלטלין, ומטלטלין נקנים על ידי קניין משיכה. אז אם בעל הציץ מחר את העציץ לבעל הזרים, אותו בעל הזרים פשוט מושך את העציץ ובזה הוא קונה את העציץ. מחר בעל זרעים לבעל הציץ, אותו שהוא בעלים על הצומח בתוך העציץ, ואותו צומח, אותו צמח הוא מחובר לקרקע, דינו כקרקע. ודיני קניין של קרקע שונים מדיני קניין של מטלטלין. אז אם מחר בעל הזרעים לבעל עציץ, לא קנה, בעל עציץ לא קונה את הזרעים עד שיחזיק בזרעים. כלומר הוא עושה איזושהי תיקון או פעולה בזרעים, למשל הוא הופך את האדמה קצת, או פעולה אחרת ששייך לזרעים. עציץ וזרעים, זה נקרא קניין חזקה, וקרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה. רש"י כותב, עד שיחזיק בזרעים, שורה שנייה, עציץ הווה תלוש, ומקנה במשיכה, זרעים הווה מחוברים, ודינן כקרקע, ונקנים בכסף, בשטר ובחזקה. ועד שיחזיק כגון דניחש או עידר, דהוויה חזקה, ובלא יאיב מעות, כמו המקרה הזה בלי מתן מעות, דייב זוזי אם היה מתן מעות, מקנה בכסף. זה נכון שקרקע גם כן נקנית בכסף. אז לכן, מה שנאמר כאן, שלא קונה שיחזיק בזרעים, מדובר שלא היה מתן מעות. עוד מקרה, עציץ וזרעים של אחד, ומחרן לאחר, החזיק בזרעים קנה עציץ. הזרעים, אמרנו מקודם, דינם כקרקע, ובפעולת קניין על קרקע, ויש על הקרקע מטלטלין, יש לנו כלל שאומר, וזו היא ששנינו נכסים שאין להם אחריות, כמו עציץ. זה ביטוי. מה זה נכסים שאין להם אחריות? זה מטלטלין. נקנים עם נכסים שיש להם אחריות. אם אתה קונה, מה זה נכסים שיש להם אחריות? קרקע. אם אתה קונה קרקע, יחד עם הקניין על הקרקע, אתה קונה מטלטלים שכמובן, בעל הפרטלים גם רוצה להקנות אותם אליך, אבל אתה לא צריך לעשות פעולה או קניין מיוחד על המטלטלים, ברגע שאתה עושה קניין על הקרקע. וזה מה שאומר כאן הכלל. הם נקנים עם נכסים, המטלטלים נקנים עם הקרקע, בקניין שאתה עושה על קרקע, בכסף ובשטר ובחזקה, הם קניינים ששייכים לקרקע. החזיק בעציץ, באותו מקרה מספר 2, דליאל שאדם שהוא בעלים של עציץ וגם זרעים והוא מוכר אותם למישהו אחר, והקונה החזיק בעציץ, אף עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים. רש"י כותב, אף עציץ לא קנה דמטלטלין לא מקנו בחזקה. אז אם הוא עושה איזושהי פעולה שנקרא החזיק בעציץ, כמו הוא אולי משפשף את העציץ או מגריל אותו או משהו כזה, זה לא מועיל, כי הוא מטלטלין ואתה בקניין חזקה, שזה אחד מן הקניינים, לא מועיל בקניית מטלטלין. הנושא שכתבנו בשוליים, בתר נוף או בתר שורש, לגבי תרומות ומעשרות בעציץ נקוב. מאחר שכבר גלשנו לדף חף ב', אנחנו נשאיר את הנושא הזה כפתיחה לשיעור הבא, שיעור על דף חף ב'. עד כאן שיעורנו להיום.